שלום לכולם, אנחנו קצת אחרי הפסקה, אנחנו חוזרים ומבקשים להשתלב בלימוד של הדף היומי על ידי השיעור העיוני שלנו באחת מן הסוגיות הנלמדות במסכת הנלמדת, היא כמובן מסכת ברכות. והיום אני רוצה להתעכב במה שמדובר בסוף פרק ראשון, שזה גולש קצת לתחילת פרק שני, אבל העניין הוא עניין די סבוך. אני מקווה בעזרת השם שנוכל איכשהו להסביר את העניין. הנושא שקראנו לנושא היום, כוונה וטעות בברכות. צריכת ברכות, עוסקת בברכות. אמנם הפרק הראשון עוסק בעניין של קריאת שמע ותפילת ערבית ושחרית, דווקא גם קצת אחר כך, אבל דווקא בסוף הפרק הראשון יש לנו איזושהי פסקה שעוסקת על ברכות דווקא מברכות הנהנים, סוגיה קצת מסובכת שאני רוצה לדבר עליה ולראות מה יש לנו ללמוד ממנה. אני קורא בגמרא בדף י"ב עמוד א', הגמרא אומרת, פשיטא איכא דנקיט קסא דחמרא בידי וכסבר דשיחרא הוא, ופתח ומברך הדייתא דשיחרא וסיים בדחמרא יצא, דינמי אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא, אלא איך דקנקית קסא דשיחרא בידי וכסבר דחמרא הוא, פתח וברך הדייתא דחמרא וסיים בדשיחרא מאי, פתר עיקר ברכה זלינן או פתר חתימה זלינן. יש כאן שאלה שהגמרא מביאה את זה כאן בגלל הראיה שממשיכה אחר כך ומנסה ללמוד מהדין של ברכות קריאת שמע, שזה הנושא שהוא יותר מרכזי כאן בפרק, אבל הנושא הזה כשלעצמו הוא באמת מעניין וחשוב, וכשמתבוננים בו אז יש רואים ומגלים פה, אפשר להגיד באופן בסיסי, כשלוש שיטות של ראשונים, שזה עם נפקמינות להלכה. ואני אסביר. כידוע הגמרא בתוך הדברים כאן אומרת דבר אחד שהוא כאילו ברור, כי אם אדם למשל רוצה לשתות יין והוא בירך אבל ברכת שהכל, אז הוא יצא ידי חובה. כי ברכת שהכל זו ברכה כללית, שאף על פי שהיא לא מתייחסת באופן ספציפי לדבר מסוים, אבל גם אם מברכים אפילו על היין בדיעבד שהכל נהיה בדברו, בסדר, אז זה בסדר. אבל להפך, כאשר מברכים על דבר שהוא כללי, או נותנים לו ברכה ספציפית שלא שייכת לו, זאת אומרת למשל שיחרא, שזה שיחר, שברכתו שהכל נהיה בדברו, ומברכים עליו את ברכת הגפן, טועים ומברכים עליו ברכת הגפן, אז לא יוצא ידי חובה, מפני שברכת הגפן איננה מתאימה לשחר, כמו שכידוע ברכת העץ לא מתאימה לאדמה. אדמה כוללת את העץ, אבל העץ לא מתאים לאדמה. אותו דבר, שהכל כולל את היין, אבל היין מצד עצמו לא כולל את הדברים האחרים הפשוטים יותר, כמו שחר, בין אם זה שחר של סעורים, בין אם זה שחר של ענבים, אבל הוא לא שייך לעניין הזה המיוחד של יין. זאת אומרת שזה הדיון פה בגמרא. אז עכשיו הגמרא דנה פה על מצב שזה, שהוא לא בירך לכאורה נכון, אבל השאלה היא באיזה שלב. יש כאן איזושהי הבחנה בין מי שהוא כאילו מברך בהתחלה את לפי רש"י, הוא מדבר שהוא לקח כוס של שחר, והוא כאילו חושב שהוא מברך על היין, הוא חושב, אבל בסופו של דבר הוא מתעשת, נקרא לזה בסופו של דבר, והוא באמת מברך את ברכת שהכל, אף על פי שמלכתחילה הוא חשב על היין. זאת אומרת, כאשר הוא אמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אז הוא חשב על יין, אבל אופס, שהכל נהיה בדברו. זאת אומרת, הוא באיזשהו מקום, כאילו, תוך כדי הברכה, הוא עבר מן הטעות כאילו אל התיקון. ואז השאלה היא איך להתייחס אל המברך הזה. זו בעצם השאלה של הגמרא שהיא דנה כאן, לפי פירוש רש"י. יש כאן, כפי שאנחנו רואים, שלושה פירושים בדברי הראשונים, שכולם מצוינים מדף המקורות. לפי רש"י, כמו שאמרנו, הוא טעה בהתחלה, בחלק הראשון של הברכה, אבל בסיומת הוא חזר אל הדבר הנכון. על זה בעצם באים הראשונים ושואלים, אז מה הבעיה? זה תוספות כבר שואלים. אז מה הבעיה בעצם? הרי לכאורה, אם אנחנו סוברים, וזו סוגיה כללית שגם מופיעה פה בתחילת פרק שני, אם למשל מצוות אינן צריכות כוונה, אז זאת אומרת שבעצם לא כל כך חשוב לי מה האדם כאילו חושב, אלא העיקר הוא מה הוא אומר, מה האמירה. אם האמירה בסדר, אז זה בסדר. אז מה זה אכפת לי מה שהוא חשב כאילו על היין? הרי סוף סוף הוא אמר את הברכה בנוסח שצריך לומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. אז לכאורה, כיוון שמצוות אינן צריכות כוונה, לכאורה מה זה גורע מתוך העניין הזה? זו שאלה ששואלים התוספות, ועל זה יש שני תירוצים. תירוץ אחד שהוא נקרא לזה תירוץ פשוט, כי זה תירוץ התוספות, זה מופיע גם ברבנו יונה בשם הרשב"ם, זה תירוץ שאומר שנכון שמצוות אינן צריכות כוונה, נגיד אפילו זו שאלה אם מצוות צריכות כוונה או לא, זו שאלה בפני עצמה, שלא כאן המקום להאריך בפירוט הדעות בעניין הזה, שזו סוגיה כמעט בלי הכרעה וסוגיה סבוכה ביותר. אבל אפילו אם נצא מתוך הנחה שמצוות אינן צריכות כוונה, אז אומרים התוספות בתירוץ הראשון הזה, שזה נכון בזמן שזה אין כוונה בכלל, אבל בזמן שיש כאילו כוונה נגדית על דבר אחר, אז זה פוגם. כאן זה לא רק שהוא סתם הוא לא כיוון, אלא הוא במקום לחשוב על השיכר, הוא חשב על היין. אז זה באמת הדבר הפגום, ולכן היה מקום לומר שזה לא מועיל, ובכל זאת כתוב פה שלפי, בכל זאת יש בזה בעיה, אולי זה כן מועיל, כיוון שהוא אמר בסופו של דבר בסיומת את האמירה הנכונה, ולפי רש"י, באמת אפשר להגיד על הפירוש הזה, שהוא פירוש שנשאר בספק, ואין על זה הכרעה בגמרא, ולכן יש בזה כללים בהלכה, בדרך כלל שכל ספק ברכות להקל, ומשום כך, אם יצא שמישהו טעה בסגנון הזה, אז לכאורה צריך להיות הדין, אם הולכים לפי הכללים הרגילים, שהוא באמת יצא ידי חובה ולא יברך עוד הפעם. אז זה פירוש רש"י. יש פירוש של הרמב״ם. פירוש של הרמב״ם הוא פירוש לכאורה הפוך מרש"י. זה באמת חידוש גדול והוא מצריך אותנו פה להבנה, ואולי זה קשור לתירוצים שכרגע אולי לא פירטתי, אני באמת לא פירטתי את התירוץ השני על השאלה על רש"י, הרי מצוות אינן צריכות כוונה. שאלנו, הרי מצוות אינן צריכות כוונה, אז לכאורה מה אכפת לי על זה? יש תירוץ השני, לא רק התירוץ שזה כוונה היפוכית, אלא יש תירוץ אחר שמובא בשם הגאונים על ידי רבינו יונה, שהוא אומר, מה שאנחנו אומרים שמצוות אינן צריכות כוונה, לא שייך לכאן. זה שייך רק לדברים של מעשה, כמו בלולב. אתה נוטה לולב, הוא לא חושב מה הוא עושה. אז אנחנו אומרים, אם מצוות אינן צריכות כוונה, יוצא ידי חובה. אבל כאשר מדובר על ברכה, על אמירה, על דבר שצריכים לברך, כאן המושג אינו צריך כוונה, לא תופס. ולכן היה פה מקום להגיד שזה לא מועיל. זה בעצם הפירוש הזה שאולי דילגתי עליו מקודם, הוא מוביל אותנו לאיזושהי מחשבה חדשה על כל העניין הזה של ברכה. כי באמת ברכה, אם נתבונן בדבר, אז זה שונה מכל המצוות. מה זה, ברכה זה מצווה שצריך כוונה או לא צריך כוונה? ברכה, כל המהות שלה זה כוונה לכאורה. כל המהות שלה זה כוונה. ולכן אם אין כוונה, אז אין כלום. כי באמת זו ברכה, אדם מברך אם הוא לא מכוון בברכה, מלא הוא נוטל לולב, אוכל מצה, מניח תפילין אפילו, אז אם הוא לא מתכוון, אז בכל זאת הוא עשה את המצווה, יש קיום במעשה, אבל כאשר מדובר על ברכה, יכול להיות שהמושג צריך כוונה ולא צריך כוונה, הוא באמת לא תופס, אלא צריך לדון על זה במישור אחר, וזה באמת אולי מהווה מבוא יפה לדברי הרמב״ם ולשיטה שלו. כי הרמב״ם באמת לומד את הסוגיה, אפשר להגיד, כרש"י והפוך מרש"י. באמת, ממה שיוצא הפוך מרש"י. הוא מדבר על מי שלקח כוס של שיכר, כך הוא באמת מפרש, אבל הוא חשב דווקא באמת על שיכר, רק הוא סיים בורא פרי הגפן, זאת אומרת, הפוך. לא שהוא התכוון על יין, התכוון לא טוב, התחיל לא טוב וסיים טוב, אלא להפך, התחיל בסדר וגמר לא בסדר. ועל זה אומר הרמב״ם שהברכה היא בסדר. אומרת, אף על פי שהוא בעצם אמר בורא פרי הגפן בסוף, וזה לכאורה לא טוב, אבל עיקר הברכה הוא קורא לזה הייתה טובה. זאת אומרת שאצל הרמב״ם זה, במידה מסוימת זה הפוך מרש"י, ומתחדש פה איזה חידוש מעניין בדעת הרמב״ם, שעיקר העניין זה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. זה העיקר. וכשהוא אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בכוונה, אבל בכוונה נכונה גם בכלל, וגם בכוונה נכונה באופן ספציפי, שזה מכוון אל מה שהוא מתכוון ורוצה לאכול אל השיכר במקרה הזה. זאת אומרת, העיקר הדגש בכוונה, בעיקר הברכה. זה דעת הרמב״ם. הרייבד באמת חולק עליו, אומר שזה, אומר שזה לא נכון, שלא הולכים לפי דבר כזה, אלא רק לפי המילים המפורשות שיוצאות מפיו בסופו של דבר, כי מה שיוצא לפי הרמב״ם, אם לומדים אותו נכון, אז בעצם יוצא כשזה הפוך, לקחת את שיטת הרמב״ם בשיטה של רש"י, אז זה הפוך. אם אדם התכוון בהתחלה על היין, וסיים שהכל, זאת אומרת, הסיומת הייתה טובה, אבל הכוונה בתחילה הייתה לא טובה, אז לפי הרמב״ם בעצם יוצא שזה לא טוב. רק הוא מפרש, הוא לומד את הדברים במקום שזה כן טוב, הוא לומד את הדוגמה במקום שזה לא טוב. זאת אומרת, אין אצל הרמב״ם את הדוגמה הלא טובה, אבל ככה לכאורה היא מתבקשת. כי אם הדגש הוא על עיקר הברכה, אז עיקר הברכה באמת צריך להיות קצת אחרת, וכאשר הוא מתכוון מלכתחילה דווקא על גפן ומסיים בשעקול, יכול להיות בזה דבר שהוא הפוך. ככה גם מדברים על כסף משנה ולחם משנה מסביב לרמב״ם שנמצא פה בדף המקורות. מכל מקום רואים שאצל הרמב״ם הדגש הוא פה על האמירה הזו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. כאן באמת מן הראוי אבל בכל אופן לחשוב על זה. האם באמת, למה לא נגיד, זו שאלה מעניינת, למה לא נגיד שכשהוא מסיים בסופו של דבר מה שהוא אומר, אז אפילו אם הוא התכוון בהתחלה לא טוב, אז כשהוא מסיים זה כאילו תיקון של תוך כדי דיבור של מה שהוא אמר, מה שהוא חשב. אנחנו יודעים שעל הרבה דברים אנחנו אומרים שאדם יכול לחזור בה בתוך כדי דיבור. אז אם למשל הוא התכוון על יין אבל מסיים בברכת שהכל, אז לכאורה עכשיו הוא תיקן את מה שאמר. אז כאן רואים שאצל הרמב״ם התיקון והשינוי בתוך כדי דיבור לא משפיע. לא משפיע, וזה דבר שגם עצמו צריך באמת לימוד ותלמוד. למה זה לא משפיע ולא מתקן? אולי אפילו מקלקל. כאן אנחנו צריכים לבוא ולומר שברכה, וזה חוזר שוב פעם על אותו דגש, שברכה היא לא באיזשהו מקום דברים שבין אדם לחברו. תוך כדי דיבור שייך רק בדברים שבין אדם לחברו. אנחנו למשל למדנו ומצאנו, וזה מופיע בדף המקורות פה, דברי הרמב״ם בענייני הקדש, קודשים, שלא אומרים תוך כדי דיבור כדיבור, אין דבר כזה. כשאתה מדבר כאילו בדבר שבינך לבין בורא עולם, אז מה שאתה עושה ברגע אחד, אתה לא יכול לשנות אותו בתוך כדי דיבור. תוך כדי דיבור זה דברים של בן אדם לחברו, ולא בדברים שבן אדם למקום. ככה זה יוצא, זאת אומרת שהברכה יש לה איזה מין ערך מיוחד, שבאמת, אפילו מה שהוא חושב בברכה, זהו הדבר שקובע, ואי אפשר לחזור מזה לזה. ככה לכאורה באמת יוצא. מעבר לכך, זו בעצם שתי שיטות, רש"י ורמב״ם. בריף, כפי שהראש מסביר אותו, זה בצורה בכלל משהו אחר לגמרי. הוא בכלל לא מתייחס למה שהוא חשב, אלא הכוונה היא שבן אדם אומר, בורא פרי הגפן, נגיד אם הוא לוקח שחר, אומר בורא פרי הגפן, והוא מתקן מיד ואומר שהכל נהיה בדברו, אז על זה מדברים פה בסוגיה. זו הייתה השאלה, האם אפשר לתקן או אי אפשר לתקן? לכאורה יבוא השואל וישאל, הרי זה פשוט שיכול לתקן בתוך כדי דיבור. הנה אנחנו רואים שהמושג תוך כדי דיבור, הוא לא שייך אולי בדברים של, דברים שבקדושה. ולכן אצל הריף צריך להסביר שאין פה מושג של תוך כדי דיבור, מפני שהדברים שבקדושה, אולי לא מועיל חזרה, ולכן הדיון פה בגמרא, אם אפשר לתקן או אי אפשר לתקן, אבל זה מדברים על הדיבור ובכלל לא על המחשבה הראשונה של הברכה. מעבר לכך, אם אנחנו באמת מתבוננים בסוגיות האלה, בעומקם, אנחנו רואים שיש כאן איזושהי התייחסות מיוחדת, דווקא לפי הרמב״ם ורש"י, בעיקר לפי הרמב״ם, אל העניין של עיקר הברכה. שעיקר הברכה הוא צריך להיות מכוון, וזהו הדבר הקובע, ולא איזה אמירה אחר כך שאומרים. ניתן למשל לדוגמה, כי בסוגיה קודמת פה בגמרא, אנחנו אומרים פה לגבי ברכות התורה, הגמרא אומרת, שאם אדם בירך אהבה רבה, אדם בירך ברכות קריאת שמע, ואמר אהבה רבה, קריאת שמע, הוא לא צריך שוב לחזור על ברכות התורה. למה? כי ברכת אהבה רבה, אם כוללת בתוכה גם יסודות של ברכות התורה, ולכן זה אפשר לצאת ידי חובה. הרמב״ם לא אומר את ההלכה הזו, ובהחלט אפשר שהוא, לפי המבואר בדברים של מסביב לעניין, יש כאלה שמביאים פה, שיש פה באמת גרסה שחולקת על זה, והרמב״ם באמת לא מביא את זה. זה בעצם בעצמו חידוש גדול, שאדם יכול להגיד אהבה רבה, ולהגיד שהוא יצא ברכות התורה. זאת אומרת, אין פה בעיה שהוא אדם לא מכוון כמו שצריך. אומר, אהבה רבה, אדם אומר את זה מתוך יראת שמיים גדולה. הוא יכול להגיד את זה בצורה מאוד חזקה, השאלה היא, האם זה יכול להועיל לברכות התורה? יש כאלה שאומרים שכן. זאת אומרת, שאף על פי, אלה שסוברים ככה סוברים, שאף על פי שהוא אמר את הברכה של אהבה רבה, שלא במתכוון לגבי ברכות התורה, בכל זאת הברכה הזו יכולים לצאת בידי חובה לברכות התורה, אף על פי שבכוונה שלו זה בכלל לא היה נמצא. אז רואים שאצלהם הכוונה בזמן שאומרים את הברכה היא לא כל כך משנה. העיקר הוא שבסופו של דבר הוא אומר ברכה בכוונה, ובתוך הברכה יש מילים שמתאימות לברכת התורה. הוא חושב על ברכות קריאת שמע, אבל מבחינת הכוונה, אבל בכל זאת הוא יוצא ידי ברכות התורה. הרמב״ם לא סובר את זה. הרמב״ם סובר שהעניין הספציפי של ברכות זה דווקא בזמן הברכה, בזמן שהוא אומר את הברכה. ולכן אם הוא לא חושב על הדבר הספציפי שאליו הוא מתכוון, אפילו שבדיבור יש כאן, וירננו בתורתך ודבק לבלמי מצוותך, אז כל יש, לכן זה יסודות של ברכות התורה, כמו שאמרתי, אצל הרמב״ם זה לא מועיל. זאת אומרת, אצל הרמב״ם מתחדש לנו חידוש בברכות, שאפילו כאשר, זה בכלל כל הסוגיה הזו הרי עוסקת בזה. פה מדברים בבן אדם שמברך עם כוונה, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, כשאומרים דבר כזה, זה הרי לכאורה לא יכול להיות בעצם, שאנחנו לפעמים אולי השגרה עושה שאנחנו לא חושבים מה שאומרים, אבל כשאומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זה הברכה. אז לכאורה זה מספיק. יש ראשונים שאומרים את זה. יש אחרים שסוברים שזה לא מספיק. זאת אומרת שכשאומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הרמב״ם סובר, זה כאן החלק, כיוון שהוא החשוב, הוא גם צריך להיות מכוון לדבר שאליו אתה מתכוון. אז זה בעצם הדגש והחידוש שיוצא בדעת הרמב״ם. הנושא הזה שנוי במחלוקת, כנראה רש"י לא סובר ככה, גם הריף לא סובר ככה, ולכן הוא בשיטתו הלך בדרך שונה לגמרי, כפי שהסברנו את זה פה קצת על קצה המזלג, אבל היסודות האלה כולם בעצם מלמדים אותנו שברכה זה לא מצווה שעליה שייך להגיד צריך כוונה או לא צריך כוונה, אלא הברכה כל עניינה זה כוונה. אז לכן הדיון הוא על הכוונה של הברכה, עד איכן צריך לכוון בתוך הברכה כדי שהברכה הזו תהיה ברכה ראויה, וזה אולי אחד מהלימודים שאפשר להגיד כאן באופן כללי. נשאר בזה בינתיים. כל טוב ושלום שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם צופים יקרים להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו 02-646-1313 02-646-1313